העצמאות של עם ישראל הוכרזה בה' באייר, ולכן גם הרבנות, גם מדינת ישראל וגם הרבנות קידשו את ה' באייר, כי אז הייתה הכרזה. אבל מתי עם ישראל קיבל את העצמאות? 8 שעות יותר מאוחר, רק ב-12 בלילה, אז זה כבר היה ו' באייר.
למה?
כי הבריטים יצאו ב-12 בלילה. עד 12 בלילה
עוד
היה שלטון בריטי. ומדינת ישראל קמה רק מאותו רגע שהבריטים נגמר המנדט הבריטי. המנדט הבריטי נגמר ב-12 בלילה, ואז 12 בלילה, ליל שבת, זה כבר היה ו' באייר. לכן, קודם כל אני אומר, אבל מדינת ישראל החליטה, וגם הרבנות שמחה את ידיה על זה, שה' באייר יהיה היום הקדוש, היום שבו עושים הלל והודיה על הקמת המדינה. ומסתבר שמדינת ישראל עשתה את הדבר הנכון, כי ה' באייר זה יום שנועד, שיש לו סגולה מיוחדת לגאולה על פי תורת הגר"א. הגאון מווילנה לפני יותר מ-200 שנה אמר לתלמידיו ששני ימים הם הימים המסוגלים לגאולה. ה' באייר וכ"ז באייר. ה' באייר זה הקמת המדינה, כ"ז באייר זה שחרור ירושלים, ששת הימים.
מה? אמרת זה לפני.
אמרת זה לפני 200 שנה, לפני 250 שנה.
אני אמרתי שה' באייר זה בגלל שבדלת באייר היה מה שהיה שם בגוש עציון, שהוצאו להורג את האחרונים שזה...
זה לכן דלת באייר נקבע כיום הזיכרון בגלל בין השאר גוש עציון. זה יום הזיכרון. אבל ה' באייר בגלל הכרזת המדינה. ה' באייר, בן גוריון, הכריז על הקמת המדינה, אבל צריך לזכור שהכרזת המדינה הייתה 8 שעות לפני שהעצמאות נכנסה לתוקף. ולכן, יש דרך אגב כאלה שאומרים, אתם יודעים שלפעמים יום העצמאות הוא נדחה. למשל, אם ה' באייר, אם ה' באייר יוצא ביום ראשון, אז דוחים את יום העצמאות ליום שני, כדי שלא יהיה... לא, אני טועה, לא, לא. אם זה יוצא לפעמים שיום העצמאות הוא בו' באייר, מתי זה יוצא? אם השנה הקדימו אותו, השנה הקדימו לד' באייר, כדי שלא יהיה חילול שבת. אבל אם ה' באייר יוצא ביום שני, ואז יום הזיכרון הוא ביום ראשון. כדי שלא יהיה חילול שבת, דוחים את יום העצמאות לו' באייר, ויום הזיכרון הוא בה' באייר. אז יש כאלה שאומרים, למה דוחים? ה' באייר זה ה' באייר. א', יש סיבה טובה, הנה מדינת ישראל נמנעת מחילול שבת. זה באמת גילוי גדול של מדינה יהודית, שאת המועד שמדינת ישראל קבעה, היא קבעה באופן שאין בו שום חשש של חילול שבת. או מקדימים, כמו השנה לדלת באייר, או מאחרים לבב באייר. אבל במקרה שמאחרים לבב באייר, אני אומר, לא נורא. למה? כי בעצם גם בב באייר הוא מקודש. כי בב באייר הוא יום שבו העצמאות נכנסה לתוקף. אז גם בב באייר הוא יום מקודש. אבל ה' באייר באמת זאת מסורת הגר"א, מלפני 250 שנה, שאמר לתלמידיו ששני התאריכים האלה, ה' באייר וכ"ז באייר, הם הימים המסוגלים לגאולה. כ"ז באייר, אנחנו יודעים, זה מלחמת ששת הימים, היום שבו צה"ל נכנס לירושלים, נכנס ליהודה ושומרון, זה כ"ז באייר, תפשין כ"ז, אבל ה' באייר זה היום של ההכרזה. הוא קדם ביום בגלל השבת. אבל מעניין שה' באייר כבר זה יום מסוגל לגאולה, לא רק בהקמת מדינת ישראל, אלא תסתכלו בחוברת, בפרק של תלמידי הגר"א. אני אגיד לכם בדיוק את העמוד. בפרק של תלמידי הגר"א, אני מזכיר את, תסתכלו בעמוד 24. בואו נתחיל רגע בעמוד 23. התחלת המפעל ההתיישבותי הראשון היה היציאה מהחומות, השכונות החדשות בירושלים. אני קורא בעמוד 23 בשורה בפסוק מם א', עמוד 23, בפסוק מם א', תלמידי הגרא לא הסתפקו בבית כנסת מפואר, הם שיקמו את חורבת רבי יהודה החסיד, הם הובילו את המפעל ההתיישבותי הגדול של היציאה מהחומות, הקמת שכונות חדשות מחוץ לחומת העיר העתיקה. הם ראו בכך הגשמת השליחות שהטיל עליהם רבם הגאון מווילנה לבנות ולהרחיב את ירושלים בסימן הרחיבי מקום הולך. בראש המפעל עמד רבי יוסף, הכינוי שלו היה יושע ריבלין, נינו של רבי הלל ריבלין. הוא ארגן את חברי הקהילה בארץ ותומכם בתפוצות לתרום ולהשקיע כספים שבהם נקנו אדמות מחוץ לחומות העיר שעליהם נבנו השכונות החדשות. השכונה הראשונה הייתה נחלת שיבה, שנבנתה על חלקת אדמה, עברתי לעמוד 24, כקילומטר ממערב לשער יפו. את אבן הפינה לביתו הניח רבי יוסף ריבלין באייר תף ריש כפת 1869. הנה, אתם רואים שהבית הראשון מחוץ לחומות שבנו תלמידי הגרא נחלת שיבה היא במרכז ירושלים ליד כיכר ציון. ליד כיכר ציון השכונה נקראת נחלת שבעה, כי היו שבעה שקנו שם אדמות, היו שם שבעה שקנו שם אדמות, אז הנה אתם רואים בהי בייר. אבל אתם חושבים שבזה זה נגמר? לא, בזה זה לא נגמר. תפתחו בתקופת בעמוד, הכל בעמודים, תפתחו בעמוד, בתקופת המנדט הבריטי, אז אני אגיד לכם בדיוק איפה לפתוח. הנה, תפתחו בעמוד, בעמוד 51, page 51, עמוד 51, ההכרה בתנועה הציונית, אז נקרא מפסוק עין וב, אבל התהליך של ההכרה בתנועה הציונית לא הושלם. בהי בייר תף ריש פי, 23 באפריל 1920, התכנסו בסן רמו שבאיטליה ראשי מעצמות הברית שניצחו במלחמת העולם, וראשן בריטניה, צרפת ואיטליה, בוועידה בינלאומית שתפקידה לארגן את העולם לאחר המלחמה. בוועידה זו הומצה הצהרת בלפור וניתן לה תוקף בינלאומי מתוך הכרה בזכותו ההיסטורית של העם היהודי לשוב למולדתו העתיקה. אז מתי הייתה החלטת סן רמו? בהי בייר. אז הנה אנחנו רואים שהי בייר זה תאריך שמלווה את הגאולה. ואני זכיתי בעניין הזה למשהו, גם למשהו אישי בתוך המשפחה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, עלה לארץ בהי בייר. דף ריש צדי ג' הי בייר. אז הנה החג המשפחתי שלנו. הוא גם החג הלאומי של עם ישראל, אבל אנחנו רואים שהי בייר זה יום מסוגל לגאולה לאורך כל ההיסטוריה. יפה. אז אנחנו חוזרים עכשיו לקרוא את הפרק בעמוד 101. יופי, תודה רבה. עמוד 101, הנס הגדול. בלית שבת, אם כן, וב בייר תשנח, מיד לאחר יציאת הבריטים מן הארץ, פלשו לתוכה צבאותיהם של חמש מדינות ערביות, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, ועיראק. הם נעזרו במתנדבים שהגיעו גם מסעודיה, מתימן ואפילו מסודן. זאת הייתה, הערבים הודיעו וקימו. הערבים הודיעו שאם בן גוריון, אם התנועה הציונית תקים מדינה בארץ ישראל, הם יפלשו לארץ ישראל במגמה להשמיד את המדינה היהודית. שזה עתה קמה. זאת הייתה ההודעה שלהם, והם קימו את ההבטחה. הם לא קיבלו את החלטת האום. החלטת האום...
זה בן גוריון כל כך
התקלה
עצוב.
הייתה באמת התלבטות גדולה, כי זה לא היה פשוט, תכף נקרא את זה, למה זה באמת לא היה פשוט. אבל, כאמור, אנחנו מדברים על כך שהערבים דחו את החלטת האום והכריזו שהם עם הקמת המדינה יפלשו וישמידו את המדינה. ואכן, הם מקיימים את זה, הם פלשו. מטרתם הייתה ברורה, חזרתי לפסוק ג', מטרתם הייתה ברורה, חיסול המדינה היהודית שקמה וסילוקם של היהודים מן הארץ. היהודים, ערבים, לא היו מוכנים לא רק לתוכנית שהאום קבע של מדינה יהודית בערך על חצי משטח ארץ ישראל המערבית, בערך חצי ניתן בהחלטת האום, בניגוד להחלטת חבר הלאומים, שכל ארץ ישראל המערבית הייתה של עם ישראל, בית לאומי לעם היהודי, לפי חבר הלאומים, ב-1922, החלטת האום חילקה את ארץ ישראל המערבית, חצי חצי, וגם את זה הערבים לא היו מוכנים לקבל, הם לא היו מוכנים, המופתי מכריז, מדינה יהודית לא תקום אפילו על סנטימטר אחד מאדמת פלסטין. פלסטין היא אדמת וקף, היא אדמת קודש, היא דר אל אסלאם, היא הבית של האסלאם, אנחנו לא ניתן ליהודים דריסת רגל, ריבונות, עצמאות בארץ ישראל, בפלסטינה. אנחנו יודעים שהזכרנו את זה בסיור, שיש כאן גם עניין תיאולוגי מבחינת הערבים, שיבת גם מבחינת האסלאם, שיבת היהודים לארץ הקודש, יש בה בעיה תיאולוגית, כי גם האסלאם, כמו הנצרות, רואים בעם ישראל עם שנידון לגלות נצחית. הנה עם ישראל חוזר, הוא לא סתם חוזר, מקים מדינה, זה כבר דבר שהנצרות וגם האסלאם לא יכלו להקל. על כל פנים, ערבים לא היו מוכנים לקבל מדינה יהודית אפילו בסנטימטר אחד של ארץ ישראל. אני ממשיך לקרוא פסוק ד' בעמוד 102, בכל כלי התקשורת של מדינות ערב התפרסמה בגלוי תוכניתם להשמדת ישראל. מצאת את זה איפה אנחנו קוראים? לא, הם לא התכוונו לפלוש רק אל תחומי השטח שהוקצה למדינה הערבית בהחלטת האום. מטרתם הייתה תל אביב וחיפה, עמק ישראל והשרון, שפלת יהודה והנגב. מזכיר את כל אלה, כי יש היסטוריונים שאומרים שהמטרה של הערבים הייתה, לא הייתה להשמיד את המדינה היהודית, אלא מטרתם הייתה לכבוש את השטח שניתן למדינה ערבית. אבל כל ההוכחות הן ברורות, גם מהתוכניות, גם מהצהרות, גם מהנאומים שלהם, וגם מהפעילות בשטח. גם מהפעילות בשטח רואים באופן מאוד ברור שהתוכנית, המטרה היא השמדת מדינת ישראל. הם לא היו מוכנים, הם לא התכוונו רק לכבוש את השטח של המדינה הערבית. המטרה היא תל אביב וחיפה, עמק ישראל והשרון, שפלת יהודה והנגב. אני מזכיר את כל אלה, כי כל אלה ניתנו למדינה היהודית.
דברים אחרים. מה שהיהודים בנו.
בדרך כלל אלה היו אזורים שבהם הייתה התיישבות יהודית. נכון. החלטת האום נתנה למדינה היהודית את האזורים שבהם הייתה התיישבות יהודית, נכון. אולי בנגב הייתה התחלה של התיישבות יהודית, הנגב הוא באמת קצת יוצא דופן, כי הוא היה ריק. ואכן, כשהערבים פולשים, אני חוזר לפסוק ו', הם היו בטוחים בניצחונם, שהרי היה להם יתרון עצום על מדינת ישראל שזה עתה קמה. מדינות ערב קמו לאחר מלחמת העולם השנייה, 45, אנחנו עכשיו ב-48, מדינות ערב קמו שנתיים שלוש לפני מדינת ישראל. מיד אחרי מלחמת העולם השנייה הוקמו מצרים וירדן וסוריה. הוקמו מדינות ערב לפני מדינת ישראל, וכבר הם הקימו צבאות מסודרים, וצוידו במיטב הנשק הכבד על ידי בריטניה וצרפת. סוריה ולבנון היו תחת מנדט בריטי, צרפתי, והם השתחררו וקיבלו עצמאות ו... קיבלו נשק צרפתי, ומצרים וירדן ועיראק קיבלו נשק בריטי. הם היו עם צבאות מסודרים, מדינות, ממש מדינות. לעומת זאת, אני חוזר לפסוק ח', מדינת ישראל לעומתן יצאה מן המנדט הבריטי ללא שום ציוד צבאי משמעותי, כיוון שהבריטים ברשעותם, אני לא מוותר על המילה ברשעותם, מנעו ממש עד הרגע האחרון בתקיפות ובאכזריות כל ניסיון של היישוב להצטייד בנשק הגנתי לקראת הפלישה הצפויה. הבריטים ידעו שמדינות ערב עומדות לפלוש, ועד הרגע האחרון הם לא נתנו להכניס נשק, הם לא נתנו לשאת נשק, הם לא נתנו ליישוב העברי להצטייד בנשק, אפילו לא ברובים. רובים, מי שנתפס עם רובה נשלח למעצר, וזה מדהים כמה הבריטים מנעו מהיישוב את, אפילו את הנשק הכי אלמנטרי להגנה עד הרגע האחרון. ולצערנו, כל מדינות העולם הצטרפו אל הבריטים, והטילו על מדינת ישראל, שזה אתה כמה?
אמברגו.
כולל האמריקאים. בהובלת האמריקאים. זה אחד הדברים שאני דואג לציין, גם ציינתי אותו לפחות פעם אחת בספר, שאנחנו הרבה פעמים מדברים על טרומן, שתמך בהקמת מדינת ישראל, והכיר במדינה, אבל טרומן הוא נשיא רשע, מנובל, ועם ישראל צריך לזכור את הרשעות של האמריקאים שהטילו עלינו אמברגו ברגע הכי קשה בתולדות הציונות, בתולדות אולי העם היהודי, שממש עמדו להשמיד אותנו. אמברגו מוחלט.
הם הצביעו באום בעד.
הם הצביעו באום בעד, אבל כשהתקרבה הכרזה של המדינה, הם שינו את עמדתם והם התנגדו. והם איימו על בן גוריון, והם הזהירו אותו. הם דרשו ממנו לא להכריז על המדינה. אבל הדבר החמור, שהכרה זה מילים. הם יצאו ידי חובה במילים. מילים זה בשביל ככה להיראות יפה, לא להיראות אנטישמי. אבל המבחן בפועל הוא, האם אתה מוכן לעזור? ולא ביקשו מהם נשק, ביקשו שלא יטילו אמברגו. והם הטילו אמברגו, ולא סתם אמברגו, אלא הם אכפו את האמברגו גם בתוך ארצות הברית. יהודי ארצות הברית ניסו לקנות נשק ולשלוח למדינת ישראל. ויהודים נשלחו לבתי סוהר. מי שנתפס, שניסה לארגן נשק למדינת ישראל, נעצר ונכלה ונשלח שנים לבתי סוהר. האמריקאים הוכיחו במלחמת העצמאות שברגע האמת, הם לא רק שהם לא עמדו לצידנו, הם היו, אני אגדיר את זה בלשון עדינה, הם נתנו יד להשמדת מדינת ישראל. הם נתנו יד. אמברגו באותם רגעים עם הקמת המדינה, המשמעות היא לתת יד
המדינה.
להשמדת המדינה, להשמדת שארית הפליטה. צריך לזכור את זה, להזכיר את זה, כי יש כאלה שאומרים, האמריקאים הם ידידינו ובעלי בריתנו, ואפשר לסמוך עליהם, ובשעת האמת הם יעמדו לצידנו קדחת. עד היום, בשעת האמת, האמריקאים לא עמדו לצידנו. לצערנו הגדול, גם במלחמת ששת הימים, האמריקאים לא עמדו לצידנו. וגם במלחמת ששת הימים הטילו עלינו אמברגו. בקיצור, צריך לזכור את זה היטב, שמה שנקרא, אין לנו אלא את הקדוש ברוך הוא ואת עצמנו. זהו. אם אין אני לי, מי לי. צריך לזכור את זה גם כלפי האמריקאים. זה לקח מאוד מאוד חשוב. על כל פנים, לא היה לנו נשק. ועכשיו אני מביא דוגמאות של מה המשמעות של היתרון של מדינות ערב. הנה דוגמאות אחדות, פסוק ט', עזרתי לפרק, הנה דוגמאות אחדות של היתרון העצום של מדינות ערב עם פתיחת המערכה. מה היתרון שלהם? למדינות ערב היו 50 טנקים ולישראל אחד. גם כן שזה חייל בריטי הביא לנו, זה חייל בריטי שהיה ככה או כזה ציוני, אוהב ישראל, גנב טנק והביא לנו. לא, 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 לא היה לנו מאיפה לקנות. אז לישראל אחד, 50 על אחד. למדינות ערב יהיו 200 שריוניות נוסעות תותח, ולישראל שניים, פי 100. למדינות ערב היו 140 תותחי שדה, ולישראל חמישה. למדינות ערב היו 220 תותחי נ"מ, לישראל 24. ואנחנו רואים שבמקרה הכי טוב, היחס הוא 1 ל-10, אבל בדרך כלל זה 1 ל-100. אחד ל-50, אחד ל-100. אבל, אני ממשיך ביהודה א', היתרון המכריע והמשמעותי ביותר היה בתחום הכוח האווירי. למדינות ערב היו 60 מטוסי קרב, ולישראל אפס, אפילו לא אחד. למדינות ערב היו 14 מפציצים, לישראל אפילו לא אחד. תחשבו מה המשמעות שמתחילה מלחמה עם 5 צבאות.
אני מוכרחה להגיד שהוא מאוד...
איך הוא החליט את זה?
איך הוא החליט?
זה נס, זה הנס הראשון שקרה לנו. בהקמת המדינה.
לא חיכה, לא היה איזה ויכוח אם להכריז ערב שבת או לא בערב שבת. לא ביקשו ממנו לחכות עד אחרי שבת בגלל שידעו שיהיו חגיגות.
לא, מה שביקשו ממנו זה לדחות. לכמה חודשים, אולי לכמה שנים, לאפשר לאום, לחזור, משטר נאמנות של האום, ביקשו ממנו לדחות. ללא בלת זמן, בלי תאריך, זה לא לדחות בגלל שבת.
שהוא הכריז את זה ממש אחרי צהריים ערב שבת.
כן, כי הוא הכריז את זה ערב שבת, כי הבריטים יצאו בליל שבת, ואין וקום. מה קורה ברגע שהבריטים יוצאים? Who is in charge? מי אחראי על ארץ ישראל? אז הוא אומר, האום קבע שתקום מדינה יהודית, הבריטים יוצאים, תקום מדינה יהודית. אין אפשרות אחרת. אבל דרשו ממנו, טרומן ומועצת הביטחון, דרשו ממנו לדחות
לזמן
בלתי מוגבל.
ואני חשבת בתוך היהוד, זאת אומרת, אלה שאחר כך הקים...
אלה שדר... שהתנגדו...
שביקשו לחכות אחרי שבת.
לא, מה פתאום? מה פתאום? זה...
מה זה,
ביקשו לחכות?
שבת מודר בכלל להילחם על המדינת ישראל?
הנושא של
לא,
שבת הוא...
אין פה, אין פה שאלה על...
הנושא של שבת על, הוא לא...
על... לא, בכלל.
הוא, הוא דאג שלא יהיה חילות שבת, הכריסו על זה ביום שישי. ברור לגמרי שאתם מבינים מה המשמעות, שלא רק שיש להם יתרון עצום בטנקים, בתותחים,
אלא רק שנייה אחת. אני כל פעם כשאני שומעת אותו מכריז על המדינה עוד, אני אומר, הוא בעצמו.
אפשר להבין איזה...
איזה כוח, הוא בעצמו.
זה כוח ממרום. ההחלטה של בן גוריון היא...
הוא ידע בדיוק לקראת מה הוא צועד גם.
הוא ידע, ולכן ההחלטה, ההגדרה היחידה של ההחלטה של בן גוריון, שהוא יצטרך לסחוף אליה רוב דחוק של... לא, הוא לא יצטרך לדחוק.
מה פתאום?
שישה מול ארבעה.
אפילו לדעת, הוא הביא באיזה מטוס.
בערב מימון, כן, הוא הביא באווירון. ערב מימון מאוד חיזק אותו, אבל הרוב היה שישה מול ארבעה, הרוב מאוד דחוק.
דחוק למען הכל
מדעתי. כן, שישה מול ארבעה. אם אחד היה עובר ממחנה למחנה, לא הייתה כמה המדינה, כי זה היה 5-5.
מי המתנגדים?
משה שרת מאוד התנגד. והיו אחרים שהתנגדו, ש... שבאמת
ידעו
שאין לנו סיכוי לנצח את הערבים. כי במצב הזה שאין לנו חיל אוויר, ואין לנו שריון, ואין לנו תותחים, ואין לנו צבא, אין כלום, רובים אין, אז במצב, וכשלערבים יש מדינות עם צבאות מסודרים, אין לנו סיכוי לנצח. ובאמת, אני ממשיך לקרוא, החיילים של מדינות ערב, הגעתי לפסוק י' ב', זה לא רק היה יתרון בנשק, אלא גם יתרון עצום בחיילים. החיילים של מדינות ערב היו רעננים, כיוון שלא היו מעורבים בקרבות השלב הראשון. קרבות השלב הראשון זה 5 החודשים הראשונים מהחלטת האום, מכסלו עד אייר. מ-29 בנובמבר, שפרצה המלחמה, התחיל הקרב על הדרכים והשיירות ו... חיילים שלנו כבר 5 חודשים לוחמים, ויש כבר למעלה מ-1,000 הרוגים ואלפי פצועים. החיילים שלנו מותשים אחרי 5 חודשים. החיילים של צבאות ערב רק עכשיו נכנסים למלחמה. חיילים של מדינות ערב היו רעננים, כיוון שלא היו מעורבים בקרבות השלב הראשון, 5 החודשים שבין כסלו, תשנחת עד אייר. בעוד שהלוחמים העבריים היו מותשים לאחר 5 חודשי לחימה קשים ועבידות כבדות.
וגם מורל נמוך.
למדינת ישראל, למדינת ישראל גם לא היה סיכוי לסגור את הפער העצום הזה. זה, אי אפשר היה להגיד, טוב, נקים את המדינה, ומיד אחרי הקמת המדינה נקבל נשק. הבריטים עוזבים. לא. למרות שהבריטים עוזבים, כיוון שכל מדינות העולם, כולל ארצות הברית, שהכירה במדינת ישראל, הטילו אמברגו נשק חמור וקפדני על מדינת ישראל, שיצא להילחם בידיים ריקות, על קיומה ועל חיי תושביה. מדינת ישראל יוצאת למלחמה ממש בידיים ריקות. 600,000, בלי נשק, בלי תותחים, בלי מטוסים, בלי טנקים, אפילו בלי רובים. ומותקפת על ידי חמישה.
מאיפה נובעת האמונה ואת הביטחון לקדוש ברוך הוא?
בן גוריון, קודם כל, אני משתמש במושג ותנח עליו רוח השם. בן גוריון היה אדם, אני אומר משהו שהוא לא כל כך מקובל בספרות המחקר על בן גוריון, הוא היה אדם מאוד מאוד מאמין, מאמין באלוהים, באלוהי ישראל. והוא האמין שאם האום החליט שתקום מדינה והבריטים יוצאים, זה סימן משמיים שאנחנו צריכים להקים את המדינה. היה לו ביטחון מלא שזה רצון ההשגחה, ומי שחיזק אצלו את ההשגחה, את הביטחון הזה, לכן היה חשוב לו להביא אותו, והוא תמך בו, והוא מושיב אותו על ידו בהחלטת, הנה מי יושב על ידו פה? הרב מימון. כי גם הרב מימון אמר את אותו דבר. אם הגענו לפה, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יעזור לנו. והחלטה של בן גוריון היא החלטה מתוך רוח של אמונה עמוקה באלוהי ישראל. וזה דבר שאף אחד... זה דבר שאף אחד כמעט לא אומר, בן גוריון החילוני, כן, הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא היה אדם מאמין, אמוני בדיוק. זאת ההגדרה. הוא היה אדם אמוני.
היה לו חזון.
לא. לא. היה לו חזון מכוח האמונה.
הרצל היה לו חזון, אבל
הוא די פחד. הוא לא הלך לחקוד עם כל עם ישראל, כי הוא ידע בדיוק לכאן מה הוא הולך.
אמונה עמוקה שאלוהי ישראל מלווה את התהליך, וזה רצונו, ואם זה מה שהוא רוצה, אז הוא גם יעזור לנו להגשים את זה.
זה גם בא, נובע אולי מזה שבאותם הזמנים כל אלה בעצם עוד גידלו על תורת החיידר.
כולל בן גוריון.
בדיוק, כולל בן גוריון.
החינוך שהוא קיבל הוא חינוך דתי, והוא נושא איתו מהחינוך שלו את האמונה אלוהי ישראל.
מה שהיום אין כבר.
בגאולת ישראל, בהשגחה של אלוהי ישראל, בניסים, בן גוריון...
הוא גדל בחדר, הוא גדל במפלגה הקומוניסטית.
לא, הוא גדל בחדר. בטח.
עוד לא היו המושג הזה
שאפשר לצאת. הוא בא ב-16,
היה בוכה שם. הגויים לא קיבלו את היהודים בבת הזה.
הוא עוזב, אחר כך הוא כנער, הוא לאט לאט עובר, עוזב את העולם הדתי ונהיה סוציאליסט, אבל החינוך הבסיסי שהוא קיבל כילד וכנער, זה היה בחיידר, בתלמוד תורה.
כפרים לא קיבלו את היהודים בבתי ספר.
בוודאי, זה החינוך, הוא קיבל חינוך יהודי, דתי, אם כי גם ציוני, צריך להגיד שהבית שלו היה בית ציוני, אבל בית דתי, גם ההורים שלו היו אנשים דתיים, בטח, הוא לא גדל בבית מתבולל, כמו הרצל. הרצל גדל בבית מתבולל, אבל אז הוא עבר מהפך, אבל בן גוריון, על כל פנים, אני חוזר לפסוק י' ד', אנחנו מדברים על היתרון העצום של מדינות ערב, יתרונן של מדינות ערב, עברתי לעמוד 103, היה לא רק בתחום הצבאי, אוכלוסיית ישראל הייתה עם קום המדינה כ-650,000, כשליש מהם ניצולי שואה, ואילו אוכלוסיית מדינות ערב הייתה פי 50 לפחות. אנחנו מדברים על עשרות מיליונים עם משאבים כלכליים, כבר יש נפט למדינות ערב. גם בתחום המשאבים הכלכליים היה למדינות ערב יתרון עצום על ישראל הקטנה והמתבוססת בדמה. מול יתרון מוחץ כזה, לא רק מדינות ערב אלא כל המומחים והפרשנים בעולם היו בטוחים שתבוסתה של ישראל היא עניין של זמן. היו שדיברו על ימים, והיו שדיברו על שבועות אחדים. אני רוצה להגיד לכם שזה מה שאומר משה שרת לבן גוריון. בן גוריון שולח את משה שרת לארצות הברית, כדי לנסות לשכנע את הנשיא טרומן, א', להכיר במדינה, כי טרומן אחרי ביטל את התמיכה שלו במדינה, ואיים ודרש מבן גוריון לא להקים את המדינה. להסכים לאיזה משטר נאמנות זמני של האום. ואחר כך נראה. בן גוריון לא קיבל את עמדת האמריקאים, ואז משה שרת שולח, בן גוריון שולח את משה שרת, שר החוץ של המדינה בדרך, של מנהלת העם, של מועצת העם, הזמנית, שולח אותו לאמריקה, להיפגש עם טרומן, ובסוף נפגש עם הגנרל מרשל, שר החוץ האמריקאי. והגנרל מרשל אמר לו, תדע לך, אין אפילו מומחה אחד בצבא האמריקאי, בפנטגון, ב-CIA, במודיעין שלנו, שחושב שאתם תנצחו. כולם, unanimously, מה זה unanimously? פה אחד, כולם אומרים, אתם תנצחו, אתם תובסו, הערבים ינצחו אתכם וישמידו אתכם. ולכן טרומן אומר למשה שרת, אני מזהיר אתכם, אני לא רוצה להגיע למצב, אני יודע שאתם שוגעים, אתם במצב שאתם על סף השמדה, לפני 3 שנים נגמרה השואה, 6 מיליון יהודים הושמדו, אל תביאו על עצמכם עוד שואה. וכדי לגבות, כדי שהאיום הזה יהיה איום ממשי, הוא גם אומר לו, אני מטיל אמברגו. כדי שהוא היה משוכנע שבן גוריון ייבהל, אבל הנה מתברר שבן גוריון לא נבהל.
הוא נבהל אולי, אבל הוא לא אמר שהוא נבהל.
משה שרת נבהל. משה שרת נבהל וחזר בפאניקה. וניסה לשכנע את בן גוריון להימנע, ובן גוריון הכניס אותו לחדר וצעק, איים עליו, שאם הוא יספר את מה שהוא שמע באמריקה, הוא יזרוק אותו מהחדר, והוא לא ייתן לו להשתתף בישיבה. על כל פנים, בסופו של דבר, זאת הייתה התמונה. באופן ריאלי, רציונלי, הגיוני, טבעי, למדינת ישראל לא היה שום סיכוי לנצח. זה נתון אחד. עכשיו אנחנו קופצים שנה אחרי. עברה מלחמה של כמעט שנה, 10 חודשים. ואין פלא, עכשיו אני חוזר לספר בפסוק י"ז, אין פלא ש...
העולם כולו
הוקה בתדהמה. כאשר התברר שמדינת ישראל... לא רק שלא הובסה, כמו שכולם היו בטוחים, אלא הקטה את אויבי השוק על ירך. לאחר מלחמה קשה שנמשכה 10 חודשים, יצאה וידה על העליונה בכל המובנים.
מה זה בכל המובנים? בכל המובנים?
קודם כל, בכל המובנים הכוונה היא שניצחנו גם את לבנון, גם את סוריה, גם את עיראק, גם את מצרים, גם את ירדן. קודם כל ניצחנו את כולם. בכל החזיתות כבשנו שטחים מעבר למה שנתנה לנו החלטת האום. החלטת האום בגליל לא נתנה לנו את נהריה ואת אקו ואת נצרת. כל הגליל כמעט היה ערבי. כבשנו את הגליל. כל אזור שפלת יהודה לא היה שלנו. יפו לא הייתה שלנו. לוד ורמלה לא היו שלנו. וכבשנו את כל אזור אשדוד לא הייתה שלנו, אשקלון לא הייתה שלנו, באר שבע לא הייתה שלנו, קריית גת לא הייתה שלנו. הנה המפה, אתם יכולים לראות את המפה בעמוד
75.
בעמוד 75, המפה של החלטת האום. תשבו את המפות, זאת המפה של החלטת האום. תראו כמה הגלילות שלנו ברובו, ירושלים, יהודה ושומרון, השפלה, חלק מהנגב המערבי. ישראל בנויה משלושה נקניקים קטנים כאלה, מחוברים אחד עם השני באיזה נקודת חיבור, פרוסדור קטן. עכשיו תשבו את המפה, איפה המפה של מדינת ישראל לאחר המלחמה. הנה איפה המפה הזאת. המפה הזאת, תגלו לי את המפה לאחר המלחמה. איפה המפה?
עמוד 130.
עמוד 130, בואו נפתח. מה, עד שם הרחקתי? 130, כן. הנה מדינת ישראל. אתם רואים כל הנגב וכל השפלה וכל הגליל שלנו. בקיצור, כבשנו יותר מ-50% ממה שניתן לנו. אז קודם כל, המובן הראשון, ניצחנו את כולם. מובן שני, כבשנו 50% יותר ממה שהאום נתן לנו. והמובן השלישי, שאולי הכי חשוב, כל הערבים ברחו, כמעט כולם. במדינת ישראל ברחו כ-700,000, בין 600,000 ל-700,000 ערבים, כדי שתבינו מה המשמעות של זה, במדינת ישראל, לפי החלטת האום, היו 40% ערבים. במדינת ישראל, לפי הגבולות של 49, אחרי המלחמה, היו 60% ערבים. 60% ערבים. אתם מבינים מה היה פה אלמלא הערבים ברחו? אפילו אם, נניח הם היו מסכימים, וזה אולי חלק
מה...
במדינת ישראל, לפי החלטת האום, אם הערבים לא היו בורחים, היו 40% ערבים. ובמדינת ישראל, בגבולות שאחרי המלחמה, שהם 50% יותר, היו, אם הערבים לא היו בורחים, 60% ערבים. התוצאה של המלחמה הייתה שהגדלנו את השטח פי ב-50%, פי 1.5, והערבים נשארו 10% מהאוכלוסייה של ישראל. כלומר, הערבים ירדו מ-60%, הם היו אמורים להיות 60%, הם ירדו ל-10%, ואנחנו גדלנו מבחינת השטח ב-50%. הם ירדו מ-60% ל-10%, כלומר, הם נשארו שישית מהערבים בתוך הגבולות של מדינת ישראל אחרי המלחמה, מה שנקרא הקו הירוק, הם נשארו שישית. ומדינת ישראל כבשה בכל המובנים, הצבא המצרי ברח, הצבא הלבנוני, הצבא הסורי, ניצחנו באמת ניצחון טוטלי. עד כדי כך הניצחון היה שלנו גדול, שנכנסנו לתוך סיני, כבשנו את אל הריש, והגענו בצפון הדליטני, ויחידות הפלמ"ח כבר מגיעות לבית לחם וגוש עציון, ועמדנו להשלים את כיבוש ארץ ישראל, הליטני, הירדן ונחל מצרים. לצערנו הגדול, הבריטים והאמריקאים והצרפתים אימו עלינו, ואז נאלצנו לחזור אל הגבול הבינלאומי בצפון, לסגת מהליטני, ולגבול בין הצרפתים, בין האנגלים והטורקים, ב-1906, בדרום, ונסוגונו מאל הריש ומנחל מצרים. על כל פנים, באמת הניצחון היה עצום. שילמנו עליו מחיר, למעלה מ-6,000 הרוגים, למעלה מ-4,000 חיילים ולמעלה מ-2,000 אזרחים. שילמנו עליו מחיר יקר, זה כ-1% מהיישוב. 1% מהיישוב. במושגים של ישראל היום זה 70,000 הרוגים. במושגים, תחשבו מה זה 70,000 הרוגים במושגים של היום. 1% מהיישוב, למעלה מ-6,000 הרוגים, אבל הניצחון היה באמת ניצחון גדול. י"ח, אני חוזר לי"ח, זה ניצחון ללא תקדים בהיסטוריה הצבאית. כל המומחים שכותבים על זה, אותם מומחים שאמרו בטוח שהערבים ינצחו, הם אחר כך היו צריכים להסביר איך זה ייתכן שאף אחד מכם לא חזה את הניצחון הזה. הם אמרו, אנחנו מומחים לנתח על פי תקדימים. איך אתה מנתח? על פי תקדימים. בהיסטוריה הצבאית לא היה דבר כזה. לכן לא יכולנו להעריך שיקרה דבר כזה. ככה הם הסבירו את עצמם למה כולם נכשלו בהערכת, בתחזית שלהם. זה ניצחון ללא תקדים בהיסטוריה הצבאית שמבטא את ייחודה של ההיסטוריה היהודית ואת התהליך המימד הניסי בתהליך הגאולה. בעצם כאן אנחנו רואים מה זה נס. נס זה דבר שאף אחד לא יכול לצפות אותו, לא יכול לחזות אותו. כי אם זה דבר טבעי, אז דבר טבעי, אז אתה אומר כבר היו דברים כאלה, ויש סיכוי שזה יקרה. נותנים לזה 20%, 50%. אבל עובדה שכל המומחים בעולם היו מאוחדים שזה דבר שאין לו סיכוי. זה הגדרה של נס, דבר שמתרחש משהו, שבאופן טבעי, הגיוני, אנושי, אין לו סיכוי, אין לו התכנות, זה נס. יש כאן התערבות של השגחה. בהמשך, אני בשלושת הפרקים הבאים של המגילה, אני מסביר, אני מראה באופן ספציפי איפה התרחשו הניסים, באיזה נקודות, באיזה נקודות זמן ובאיזה מקומות, אני מדבר באופן יותר מפורט. כאן זה מין פרק כללי, אז לכן אני כאן עושה את המבט הכללי. ברור שזה לא רק ניסים. פסוק י"ט, אני גם נותן כבוד במסירות הנפש. הניצחון הזה הוא תוצאה של שילוב מופלא, עברתי לעמוד 104, שילוב מופלא של מסירות נפש ונכונות להקרבה ברמה בלתי נתפסת של הלוחמים ושל כלל היישוב בארץ, אני בעמוד 104. אני בעמוד 104. וזה צריך להגיד. אין ניסים בלי מסירות נפש. הייתה פה מסירות נפש בלתי נתפסת. של עשרות אלפי לוחמים, של כלל היישוב, שהיו מוכנים לקבל על עצמם תנאים קשים וגזרות כלכליות. היו מוכנים לקבל מלחמה של למעלה משנה, שנה ורבע, עם אלפי קורבנות. ומסירות הנפש של הלוחמים עצמם, שנלחמו במשך למעלה משנה, באמת בהקרבה בלתי רגילה. וצריך לציין את זה.
עוד חמישה חודשים עוד לפני כן.
וזה חמישה חודשים השלב הראשון, ואחר כך עוד 10 חודשים, שנה ורבע, ביחד 15 חודשים, שזה להילחם בלילה ולקבור ביום את החברים, ולהילחם בלילה ולקבור, וכך שנה ורבע, יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, באמת, זאת גבורה, זה מסירות נפש בלתי נתפסת. אבל, יחד עם שרשרת רצופה של ניסים, בלי הניסים, לא הייתה עוזרת לנו הגבורה. וגם ההפך נכון, בלי הגבורה, לא היינו רואים בניסים. אז יש כאן באמת השילוב הזה של מסירות הנפש, של עם ישראל, והניסים שבהם התגלתה השגחה אלוהית שמלווה את גאולתו של ישראל בארצו. ועכשיו אני בא לחדש. עלינו לחגוג את הניצחון הזה מתוך שמחה גדולה, מתוך הודיה עמוקה לגואל ישראל ומשיעו. להודות לשם, גם לזכור את מורשת הלוחמים ואת הגבורה, וזה אנחנו עושים ביום הזיכרון, לחללי צהל, לחללי מערכות ישראל, זה חשוב וזה יפה, אבל זה יום הזיכרון, מורשת הגבורה, לא לבכות, לזכור את מורשת הגבורה, להצדיע, להנחיל, לתת את הכבוד, להעביר את המורשת הזאת מדור לדור. אבל מצד שני, להודות לקדוש ברוך הוא, בלי ניסים, ואנחנו יודעים שיש חובה הלכתית, מה זה החובה של הלל, שאנחנו אומרים ביום העצמאות? זה תודה, הודיה, על הניסים שזכינו בהם. אבל כאן אני מחדש. פסוק כ"א, איננו יכולים להסתפק ביום העצמאות, שבו אנחנו חוגגים את הקמת המדינה. ביום העצמאות אנחנו מודיעים על הקמת המדינה, שזה נס גדול, נפתחו שערי הארץ, קיבוץ גלויות התחיל, זכינו לעצמאות אחרי כמעט, אחרי 2000 שנה שלא הייתה לנו עצמאות, יפה מאוד, חשוב להודות ביום העצמאות. אבל למה זה לא מספיק? כיוון שהי בייר תשח היה היום של תחילת המלחמה הגדולה ולא של סיומה. מתי מודיעים על הניצחון? בסוף המלחמה. והי בייר, זה התחלת המלחמה, זה התחלת החלק העיקרי, 10 החודשים של ההתמודדות עם הפלישה של צבאות ערב, נכון יוני?
נכון.
ולכן אני אומר, ראוי לקדש גם את יום ט' באדר. מדוע? כיוון שביום זה בשנת תש"ט, 10 במרץ 49, שוחררה אילת בהנפת דגל הדיו על חוף ים סוף, הגענו לים סוף, באה לסיומה מלחמת העצמאות. זה היה היום האחרון של המלחמה. אחרי תת באדר נגמרו הקרבות.
מישהו מציין את זה? את תת אדר?
חגי בן ארצי. אני היחיד שאומר הלל את תת באדר. לא מספיק יום העצמאות. יום העצמאות זה שירה והודיה והלל על הקמת המדינה, על העצמאות שזכינו לה, להשתחרר משיבוד מלכויות, מעול הגויים, ותת באדר זה הודיה על הניצחון, הניסי, הבלתי נתפס במלחמת העצמאות.
תת באדר זה ב-49.
49.
זאת אומרת שזה כמעט שנה.
כמעט שנה אחרי הקמת המדינה. לכן צריך גם לקדש, אני לא אומר במקום יום העצמאות, גם לקדש את תת באדר.
דרך כלל חוגג באמת את הניצחון, ולא את ההתחלה.
נכון, ולכן צריך לחגוג את תת באדר, כי זה הסיום. אז בא הניצחון, סהל סיים את המלחמה, הגענו לים סוף, הגענו, כבשנו את הגליל, שחררנו את ירושלים הייתה בידינו, החדשה ירושלים, לא העיר העתיקה, זה השלמנו במלחמת ששת הימים. אז מלחמת ששת הימים באמת צריך לעשות ימי הודיה בששת הימים, זה לששת הימים.
סיפור בפני עצמו.
זה סיפור בפני עצמו. היינו במגילת ששת הימים.
נכון.
אבל שם אני אומר שצריך שישה ימי הודיה. לא אחד, שישה. אבל במלחמת העצמאות, לפחות את היום האחרון, את יום ט' באדר. לפחות את יום ט' באדר.
איפה נשאר הציבור שהיום קוראים לו חרדי?
ביחס לכל הניסים האלה?
בדיוק. הם ראו את זה.
הם עיוורים, והם חרשים, והם אטומים, והם אדישים.
חגי, ביום העצמאות הם גם השתתפו, אל תשכח.
בירושלים, כן, בירושלים הם השתתפו.
כולם גם השתתפו במלחמה, כולם השתתפו במחתרת.
הציבור החרדי השתתפו.
אבל למה לא ראו ולמה הוציאו את זה?
כי הם לא היו מסוגלים להגיד שהקדוש ברוך הוא הביא את הגאולה על ידי בן גוריון ועל ידי שליחים חילוניים.
כן.
הדבר הזה שהם לא הצליחו לעכל במחשבה שלהם, הרי לכאורה, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. עם מי הוא עושה ניסים? עם משה רבנו, עם יהושע בן נון, עם אליהו הנביא.
אבל לא עם בן גוריון. והנה,
הרצל ובן גוריון, יגאל אלון ויצחק שדה. מה, אלה השליחים של הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה? אנחנו לא מקבלים את הגאולה הזאת. והם חושבים שהם יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא.
לא, בפומבי, אבל באופן אישי, אני נגיד, כדוגמה, אני שמעתי אחרי מלחמת ששת הימים, איך שפוני ושרוב אמר, אצלנו באופן לא בפומבי בארץ, הוא אמר...
מי זה?
הרב
קהנמן.
קיקט רויס צום פנסטר, משיח קיקט הרם. זאת אומרת, תסתכלו,
דרך החלון,
דרך החלון, משיח מסתכל פנימה. זאת השאלה, כל אחד כן ראה את זה, אבל בפומבי לא יכלו.
כי אם אתה אומר בפומבי, כן, השם גאל אותנו על ידי הפלמח ובן גוריון, אז אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא לקח חילוניים בתור שליחים, ואז אתה עלול להגיד, רגע, הנה החילוניים, הם השליחים.
זה לא פשוט.
אבל הם לא השכילו להבין, להגיד, כמו הרב קוק, שאמר לנו, הקדוש ברוך הוא שולח את השליחים שלו, כי החרדים לא רצו לקבל את השליחות הזאת. תלמידי הגרא נשארו מבודדים, ומבשרי הקולות של רבני חיבת ציון ומבשרי הציונות נשארו קולות קוראים במדבר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא רוצים, אני אביא את הגאולה על ידי הנוער הסוציאליסטי הזה, על ידי הפלמ"ח, והם הביאו את הגאולה, כי הגיע זמן הגאולה.
ואז אתה, ואז אתה,
נכון, ואתה צריך להכיר בזה שלא מחשבותיי מחשבותיכם. והרב קוק כותב את זה הרבה, הוא מביא את הגאולה עם השליחים שמוכנים להביא את הגאולה.
להקריב את עצמם.
נכון, שיש להם את המסירות נפש.
הקריבו, כן, הקריבו.
וזה לא אומר, רק שנייה אחת, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להיות כמו החילוניים. להפך, הרב קוק אומר, תדעו לכם, שבסופו של דבר, השליחים החילוניים האלה יסיימו את תפקידם, והם יאבדו את מסירות הנפש. התפקיד שלנו זה לחזור, להמשיך את זה, אבל מתוך תורה. התפקיד שלנו זה לא לזרוק אותם, אלא להמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא התחיל דרכם, אבל בדרך של תורה, זה התפקיד שלנו. להמשיך את זה עם תורה. והם חושבים שאם הם יגידו, כן, הקדוש ברוך הוא שלח את השליחים האלה, אז כבר כולם יגידו, טוב, אז נהיה חילוניים. זה מחשבה מטומטמת. להגיד דבר כזה. זה צריך להיות מטומטם בשביל להגיד דבר כזה.
אתה יכול להבין אותם, אבל האור החיים הקדוש, בספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק כ"ה, כי לגבי אדם שמאבד את רכושו, אז כתוב שבהתחלה יבוא הקרוב אליו, ואם לא הקרוב יבוא הרחוק. והוא כותב שם, האור החיים, אתה בטח מכיר את זה, האור החיים הקדוש אומר במפורש, שבזמן גאולת ישראל, הקרובים אליו, הרבנים וזה, הם לא
יבואו. אז הרחוקים יבואו.
והרחוקים יקבלו את שכרם, והם יקבלו את עונשם, ורק אחר כך...
הגאולה תחזור אל מסלול.
זה מאור החיים הקדוש עוד לפני...
זה דורש חשיבה מורכבת. הייתי אומר ככה, בשביל לקבל את התפיסה של הרב קוק, צריך חשיבה מאוד מורכבת. זה לא חשיבה פשטנית. ומי שהחשיבה שלו היא שטחית ופשטנית, אומר, חילונים לא רוצה להתייחס, הקדוש ברוך הוא לא שולח שליחים חילונים, זה לא יכול להיות. הוא מלמד את הקדוש ברוך הוא איך להביא את הגאולה, הוא מלמד את הקדוש ברוך הוא איך לנהל את העולם. כל מה שקורה זה לא הקדוש ברוך הוא, תעזור. הרבי מסת מחליל, השם ירחם, אפילו אומר, זה מעשה שטן, וזה זה, כן. שטויות. אז אני אומר, הרב צבי יהודה כל הזמן אמר, ואני מצטט אותו, הכופרים האמיתיים זה החרדים. אמר, הם הכופרים האמיתיים. ואנחנו צריכים להתפלל שאנחנו נזכה, שאנחנו נזכה, מה זה?
מנחה.
שבע, מנחה. כן, עכשיו ממש סוף הזמן, זהו. כן, כן, אנחנו באים. ואנחנו נתפלל שנזכה, שאנחנו נחזור בתשובה, שהחרדים יחזרו בתשובה, שהחילונים יחזרו בתשובה. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
בשעה שבע אנחנו חייבים לנסוע. כמה דקות תפילת מנחה.